שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת תרומה. ואני רוצה לעמוד על רעיון נפלא. האם גם אתה קיבלת מברק מבורא עולם? פרשתנו מתחילה בפסוק, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר אדיבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כל המפרשים שואלים, ויקחו לי, מה זה ויקחו לי? ויתנו לי תרומה. מישהו לוקח תרומות או נותן תרומות? הלשון של הפסוק ויקחו לי זה לשון מהופך. במקום ויתנו לי. בנוהג שבעולם, אם נתבונן, כשבן אדם נצרכים ונזקקים לעזרתו, ובאים מתדפקים על דלתו, מבקשים איזה תרומה, או איזה עזרה בגופו, או בקשריו, או בחוכמתו, היות ובאדם חושב ומקונן בליבו מחשבה שבעצם הוא עושה טובה. הוא עוזר לבן אדם, מסייע לו, תורם לו. בגלל שהאדם חי בתחושה הזאת מה קורה, אז ממילא הרבה פעמים האדם דוחה את זה, קשה לו. די, לא תמיד זה נוח מתי שבאים. מנדדים בדיוק בזמן שאני הולך לנוח, פתאום באים צלצלים, דופקים לי בדלת. מפריע. אתה יושב לאכול, דופקים לך בדלת. קשה, זה מפריע. אז בן אדם דוחה. אחר כך, או שבכלל לא, וקל וחומר אם בן אדם יבוא לך באמצע העבודה, באמצע העסק שלך, אתה עסוק בעיסוקים של הפרנסה שלך, ובן אדם מטרידים אותך. מה, כל רגע תפסיק את העבודה? די. אין כניסה לאנשים בשעות האלה. ככה אדם מעדיף. פעמים רבות אדם יש לו אירוע, שמחה, ובאים לך כל מיני קבצנים, מתחילים לסובב ונדנדים לך, תן צדקה, תן תרומה. גם לשמוח אי אפשר, לא נותנים לך לשמוח. נכנסים לך, מנדנדים לך. בני אדם כועסים על כל הדברים האלה. כך בן אדם מתוך המחשבה שהוא עושה טובה למישהו, עוזר למישהו, זקוקים אליו, ואז הוא מרשה לעצמו להימנע, לדחות, מתוך המחשבה הזאת. אבל תורתנו מלמדת אותנו, אתה לא עושה טובה, עושים לך טובה. ולכן אני אפתח בסיפור, כדי שנבין קצת את המשמעות של הדברים. המהר"ל דיסקין מסופר עליו, כשהחליט לעלות מרוסיה לארץ, לירושלים, אז הוא הלך לעשות מסע דרך אירופה, כדי קצת להכיר את חכמי אירופה, ולהיות בקשר איתם, אולי יזדקק אליהם לעתיד לעזרה, גם מבחינה הלכתית להתכתב איתם, גם מבחינה ממונית, אולי יהיה צורך לארץ ישראל לעזור, שידע למי לפנות. בתוך המסע שלו שהוא נוסע באירופה, הוא גם הגיע לצרפת בפריז, וגם כן היה שם, אבל קרה לו איזה משהו שנאלץ להתעכב שם בפריז, לא כפי המתוכנן. הקדוש הוא מכין מצעדי גבר והתעכב, אז הוא שמח, בדיעבד הוא שמח. הוא אמר, יש לי לפחות איזה קצת הפוגה בדרך לשבת וללמוד. הלך, מצא לו מקום בית המדרש הזה, בית כנסת אחד, הוא בא מהבוקר להתפלל, ויושב ולומד כל היום, עד הערב. פתאום המתפללים רואים איזה בן אדם, לא מכירים אותו, לא יודעים מאיכן הוא, אבל הוא בא כל יום בזמן, בא לתפילה ויושב ולומד כל היום, הבינו שהתחילו לנסות להתעניין מי זה, זה בטח בן אדם צדיק הזה, ככה זה עושה רושם. מי הוא, מה הוא? לא, אמר, איל דיסקין לא מרבה לדבר, מעט. אמר להם, קוראים לו ישוע דיסקין, שהוא הולך, נוסע לארץ ישראל. זהו, לא, לא דיבר הרבה, לא סיפר הרבה. וככה היה יושב יום יום. והנה, יום אחד הגיע אדם, גביר גדול מהודו לצרפת, לפריז, בגלל שהוא סבל איזה מחלה בריאות, ויש מומחים גדולים בצרפת, אז הוא הגיע מהודו לצרפת כדי לטפל, קבע תור אצל רופאים מומחים, הלך לביקור, וכמובן לאחר הבדיקות, הרופא אומר לו, תדע לך, אין לך סיכוי לחיות עם המחלה הזאת. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה רק לעשות איזה ניתוח, ואני אומר לך בפירוש, אין שום ביטוח שהניתוח יצליח, אין. אבל בלי ניתוח ודאי אתה מת, ואם ניתוח יש לך איזה סיכוי, לא יודע מה יהיה. מסכן, נפל רוחו. הרי הרופאים היום אוהבים להגיד לך את הכל בפרצוף, דוגרי, למוטט אותך. ישר באים לך, גילו לך בבדיקות את המחלה, יש לך חודשיים לחיות, זהו. מה עושה בן אדם מצב כזה כבר? מתייאש מהחיים, זהו. עכשיו, פתחו פתח, יעשו בך מה שרוצים, אתה תגיד כן, מה לעשות, אולי ואולי. זה שיטה לצערנו הרב, במקום לעודד, במקום להפיח רוח, שוברים את הרוח של הבן אדם. בכל מקרה, הוא היה במשבר, צריך לעשות ניתוח, וניתוח מסוכן, וניתוח שהסיכויים שלו לא גדולים. מה עושים? הוא בתור אדם שהוא מאמין, חיפש, אולי יש איזה צדיקים פה בעיר, להתברך, ללכת לקבל ברכות, הוא מאמין בצדיקים. ניסה להתעניין בפריז, אמרו לו שיש, תראה, אין לנו פה חכמים גדולים, צדיקים שמפורסמים, אבל יש, בבית הכנסת הזה, לא יודע מה, לאחרונה הגיע פה אדם, כל היום, מהבוקר, הוא בא, יושב ולומד כל היום, נראה צדיק, לא מכירים אותו. אוקיי, בירר את המקום, הלך לשם, מגיע לשם, הוא רואה באמת את המהריל דיסקין יושב, רקון על הגמרא, ויושב ולומד, בא אליו, פנה אליו, כבוד הרב, אם אפשר לבקש מהרב איזה עצה וברכה, הרב אמר לו, כן, בכבוד. סוגר את הגמרא, מה רצונך? הוא מספר לו שהוא מהודו, קוראים לו ססון בניבישתי, זה השם של המשפחה, והוא בא לפה לצערנו לרגל הסבל שלו מהריאות, והלך בגלל שיש פה מומחים, הלך למומחה גדול, יאש אותו מהחיים, אמר לו כך וכך, הוא צריך לעוד מעט, אין לו הרבה זמן לחיות, ורק אפשר לעשות ניתוח מסוכן, וגם הסיכויים קלושים. מה לעשות כבוד הרב? מה עושים במצב כזה? אמר רידליסקי שומע אותו, ואומר לו, אל תעשה ניתוח, ואל תשמע לרופאים, תלך לחיים טובים ולשלום, ואני מברך אותך שיהיה לך רפואה שלמה ותאריך ימים. קיבל את הפרטים שלו, הוציא קופסה מהכיס שלו, ססון, הגביר הזה, ססון בניבישתי, הוא מוציא לו קופסה מלאה יעלומים. אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לתת מתנה לרב. אני מאמין שהברכה של הרב תעזור, רוצה לתת מתנה. אומר לו הרב, מה פתאום? ממתי אני לוקח מתנות? אני אף פעם לא לוקח מתנות מבני אדם. מה פתאום שאני אקח לך מתנה? אני לא מוכן לקחת שום מתנה בשום אופן. עוד יותר, זה נתן לססון הזה, בניבישתי הזה, איך יכול להיות? מי לא לוקח כסף? תן כסף, תנסה. זה צ'ק לא חוזר אף פעם, אתה תושיט דיין נגמר. הוא לא לוקח. אז אמר לו, אני אגיד לך, אני לא רוצה ממך כלום, אבל תזכור רק שאם פעם, אי פעם, נבקש ממך איזה בקשה לעזור למישהו, את תשתדל לעזור. אמר לו, כן, הוציא את הכרטיס שלו, כרטיס ביקור, אומר לו לרב, כל נושא, כל דבר, מה שלא יהיה, אני מבטיח לעשות כל מה שלאל ידי לעשות. זהו. והסיפור נגמר באמת, הבן אדם חזר והאריך ימים עד גיל 90 ומעלה. ללא ניתוח, ללא כל מה שהרופאים אמרו. סופו של דבר המהרד"ל השכיל עלה לירושלים, עלה לארץ, היה בארץ, רבה של ירושלים. ולאחר מכן, יום אחד שהוא יושב בירושלים, מגיע אליו רבה של חברון, הרב חייקין, מגיע אליו, איך מגיעים? זה לא האוטובוסים של היום, זה נסיעות קשות מאוד, וכבר היה מבוגר הרב חייקין, הבין שכנראה יש משהו דחוף שהוא הגיע אליו, ודופק בדלתו, פותח לו את הדלת, מכניס אותו, אומר לו, מה הביאך הלום? למה טרחת כל כך? אמר לו, יש מצב קשה מאוד. באו לפתוח בית ספר בחברון של לימודי חול, ולהרוס את התלמודי תורה, ואני ממש עשיתי כל מה שלאל ידי לעשות, ואני לא מצליח. ניסיתי לדבר, ניסיתי להילחם, חיפשתי את הגבירים אפילו שנותנים להם כסף. לא הצלחתי לעשות כלום, ולכן באתי להתייעץ, מה אנחנו עושים? זה סכנה, סכנה למוטט עולם התורה. אמר לו המהר"ל דיסקין, תגיד לי, ואיזה גבירים אתה ראית שנותנים להם כסף כדי לבנות? הוציא לו איזה פתקון קטן, אמר לו את השמות, אחד מהם קוראים לו יוחנן בן איבישתי, מהודו. Oh. אמר לו המהר"ל, טוב, מה קרה, מה פתאום הוא נותן להם? הוא בא פעם לביקור בחברון, מצא חן בעיניו העניין, והרעיון רקם עור וגידים, ואמר, הוא מוכן לתרום סכום גדול בשביל הקמת בית ספר כזה. מהר"ל דיסקין לקח מכתב, כתב מכתב לכבוד ששון בן איבישתי. כתב לו מכתב, וכותב לו, אולי אתה זוכר מאז שהיית בפריז וברכתי אותך והבטחת בעזרת השם להושיט יד לעזרה, ואכן כך היה הדבר, באמת הגיע לו המכתב. אני מתאר לעצמי שיוחנן בן איבישתי, בטח הוא קרוב משפחה או משהו או מכר שאתה יכול להשפיע עליו, איך ייתכן שהוא יתרום להרס של עולם התורה? קיבל את המכתב, ממש הזדעזע, הוא כבר היה זקן, וממש הזדעזע, מי זה היה? זה היה הבן שלו, יוחנן. קרא לו מיד לבן שלו, אמר לו, תשמע, קיבלתי עכשיו מכתב מהמהר"ל, אתה יודע מה הלכת לעשות? אתה הולך לתרום? אתה יודע שאתה בכלל אין לך שקל אם לא הברכה שלו? מי יודע בכלל אם היית בעולם? והכל בזכותו? איך אתה הולך לתרום לכזה דבר? תבטל מיד את התרומה שלך. ואכן כך היה, והבית ספר התבטל. אם היה מהר"ל דיסקין אומר, יושב ולומד, שקוע בסוגיה, בא לו בן אדם זר שהוא לא מכיר אותו, לא כלום, בא אפשר לערב, אפשר לבוא, לדבר, לעזור, לברך אותי, בוא אל תפריע לי ללמוד. היה דוחה אותו בקש. אבל המהר"ל ידע שהבן אדם הזה, אם הוא בא אליו באיזו בקשה של עזרה, ידע, זה לא הבן אדם בא. בורא עולם שלח אותו שליח אליי, שאני יושיט לו עזרה. למה? כי בורא עולם יודע שהעזרה הזאת, בעזרת השם, תביא את התרופה לביטול הגזרה העתידה. כי הקדוש ברוך הוא תמיד מקדים רפואה למכה. ולכן סוגרת הגמרא, מושיט את עזרתו, מאור פניו, את ברכתו. זו הדרך. ולכן נוכל עכשיו להבין קצת, אחרי שאנחנו שומעים את הסיפור הזה, אז אני רוצה להקדים את הפסוק של תהילים של דוד המלך. דוד המלך אומר לנו בתהילים פרק מ"א, אשרי משכיל אל דל ביום רעה אם מלאתהו השם. הירושלמי שואל, מה זה משכיל אל דל? משכיל? מה אנחנו צריכים? השכלה, תעודות? הדל צריך עזרה, תכלס, הוא צריך מה לאכול. אשרי הנותן לדל, אשרי העוזר לדל. מה זה משכיל אל דל? כך שואל הירושלמי. וגם אפשר להוסיף עוד שאלה, מה זה אל דל? אשרי משכיל לדל, למה צריך אל, מילה נפרדת? משכיל לדל. אז הירושלמי מתרץ במסכת פאה פרק ח', הוא אומר, הכוונה היא המשכיל, הכוונה שעושה בחוכמה את הצדקה. לא תמיד בן אדם אתה יכול לתת לו צדקה. לא כל אחד, זה פוגע, זה מבייש. עושים את זה בתחבולות, בחוכמה. זה פשט. אבל חשבתי לבאר את הדברים ביאור נוסף על פי דברי הזוהר. הזוהר בפרשת בהר בדף קופיוד מספר שפעם אחת רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך. וכשהם הלכו בדרך, ראו איזה שניים שהיו לפניהם הולכים גם כן. ורואים אותם שפתאום בא אליהם, פונה אליהם איזה בן אדם, שגם כן היה בדרך שלישי, ואומר להם, תעשו לי טובה, היות והוא כבר שלושה ימים בדרך, ואין לו מה לאכול, מה לשתות, הולך למות מרעב, אולי הם יכולים לתת לו משהו, לאכול, לשתות. אחד מהם, התעוררו רחמיו, אמר כן, אני אתן. השני אומר לו, תשמע, תראה, אתה כנראה שוכח שהצדה הזאת זה לכל הדרך, ואנחנו יש לנו דרך ארוכה. אם אתה נותן לו, אל תבקש ממני, כי זה החיים שלנו. אני לא חושב שצריך לתת לו, כי אנחנו גם צריכים משל לחיות. הוא אמר לו, לא מעניין, לא מבקש ממך שום דבר. אני לא יכול לראות בן אדם הולך למות. אני צריך לחשוב על ההמשך. תן לו, נותן לו לאכול ולשתות. ובקיצור, אחרי שנתן לו, הלכו, המשיכו את הדרך, באמצע הדרך כבר הם עייף, עייף. הבן אדם הזה שאין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, אין לו משהו להתרענן, אז הוא התעייף, ביקש מהחבר שלו, הוא רוצה קצת הפסקה לנוח. אמר לו, תשמע, זה בעיה שלך, אני לא מוכן, אני ממשיך את הדרך, אתה רוצה את הנוח. והם מסתכלים על הכל, רבי חייא ורבי יוסי, הם עוקבים אחריהם, הם מסתכלים, ואומר לו רבי יוסי, אתה רואה? אומר לרבי חייא, אתה רואה? תראה, אתה חושב שסתם הקדוש ברוך הוא שלח לו את העני הזה, את הבן אדם הנצרך הזה, שייתן לו אוכל? זה לא בחינם. כנראה זה בשביל להציל אותו מגזרה. וככה היה באמת, הבן אדם הלך ישב על יד העץ, ונח ונרדם ברוב עייפות. והם עומדים בצד, מסתכלים. בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא עושה בכל התוכנית שלו. ורואים פתאום איך שנחש יורד, נחש צפע מלמעלה, יורד כדי, רחמנא ליצלן, להקיש אותו, להרוג אותו. ואז כשהוא מתקרב הנחש, פתאום קופצת איזה הפעה, איזה חיה כזאת שבלעה את הנחש, הרגה אותו במקום. ואמר לו רבי יוסי, רבי חיינו, אתה רואה? אתה רואה למה הקדוש ברוך הוא הביא לו את הדבר הזה? בגלל שהייתה עליו גזרה, וכדי להציל אותו ולבטל מעליו את הגזרה, הביא לו את הצדקה. אז ממילא אפשר להבין נפלא, נפלא את דברי דוד המלך, שמה הכוונה אשרי משכיל אל דל? הזוהר כותב בפרשת וירא בדף קוף דלת, שכשהקדוש הוא אוהב בן אדם, מה הוא עושה? הוא שולח לו מתנות. איזה מתנות הוא שולח לו? שולח לו איזה עני, שולח לו איזה נצרך, איזה נזקק, וככה בצורה הזאת הוא מזכה אותך לעשות צדקה, והוא מקדים רפואה למכה. היות ואבא שבשמיים מרחם, ויודע שצריך להיות חס וחלילה בגלל מעשיו של האדם איזו גזרה. כדי לבטל את הגזרה הוא כבר מקדים רפואה למכה, שולח לך מברק, איגרת, שלום אברהם, ממני בורא עולם, אני שולח לך שליח, תעזור לו כדי שאני אעזור לך לבטל מעליך את כל הגזרות הקשות והרעות. איזה מברק, וואי. מבורא עולם, ישירות. לא צריך דואר, לא כלום. זה בא ישירות. אומר הזוהר, זה המתנות, זה השליחים של בורא עולם. אז מה זה אשרי משכיל אלדל? אשרי מי שמשכיל, מי שחושב עם שכל, שכשבא אליך מישהו נצרך עני, מי שלח אותו? אל, בורא עולם, דל, הוא שלח את הדל אליך. למה? למה? יום רעה ימלאתהו השם, כדי שאחר כך יבטל את הגזרה מעליך. אז יוצא שבעצם, אם אנחנו נתבונן בדברי דוד המלך, הוא מלמד אותנו להשכיל, שכשדופקים לך בדלת, אל תכעס. וואי, תודה בורא עולם. מה שלחת לי, מברק? אני מקבל את זה בשמחה, באהבה. בורא עולם מדבר איתך. זה תקשורת שמיימית של בורא עולם איתנו. איך אפשר לכעוס? איך אפשר לכאוב? הוא בא אליך, מנדנד לך, מפריע לך. דווקא בדיוק כשאתה יושב לאכול, בדיוק כשאתה הלכת לנוח. וגם באחד אחרי השני פתאום זה מנדנן, למה דווקא את הדלת שלי דופקים? כל הקושיות האלה בגלל שאתה חושב שאתה עוזר לו. תדע לך שהוא עוזר לך יותר ממה שאתה עוזר לו. כדרך הוא שלח לך מתנה, מתנה יקרה, שמחה במאור פנים. תדע שזה בשביל לעזור לך. אין מושג כזה שמבקשים ממך עזרה וחסד, וזה בשביל הבן אדם, אלא זה בשבילך. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה לעזור לך. אז הוא שולח לך שליחים. אני זקוק אליך, תעזור לי בקשרים שלך, יש לך קשרים. אתה יכול להרים בטלפון אחד מה שאני יכול להפוך עולמות ולא מגיע לזה. אתה יכול בחוכמה שלך לייעץ לי עצה טובה. אתה יכול להושיט יד בגופך. אתה יכול לתרום מכספך, תשמח. אז גם אם באים לך בחתונה ומפרעים לך, וואי איזה יופי, איך בורא עולם מזכה אותי לשלוח שליחים כאלה לקבל מתנות, ככה צריך להסתכל. ממילא מובן הפסוק שלנו בפרשת השבוע, ויקחו לי תרומה. אתה נותן תרומה או לוקח? מי שנותן הוא לוקח, הוא לא נותן. אם אתה נותן זה אתה לוקח, אתה לוקח את התרומה. כי אתה לוקח לעצמך סנגור, אתה לוקח על עצמך הגנה, אתה לוקח לעצמך שפע של סייעתא דשמיא להינצל מכל גזרה. כמו שאמר שלמה המלך במשלי, לא יועיל הון ביום עברה. וצדקה תציל ממוות. יכול להיות לך כל הון שבעולם, זה לא עוזר לנצל, זה לא מבטל גזרות, אבל אם תשתמש בו נכון, תדע לתת צדקות, תדע להאיר פנים, זה מה שמבטל מעליך כל גזרה קשה ורעה. כמו שמסופר, היה אחד, קוראים לו אורשטיין בירושלים, הוא היה בן אדם מאוד עשיר וגם תורם הרבה, שפעם אחת הלכו לעשות מקביד בשביל יתום ויתומה שצריכים לחתן אותם ואין להם כלום. הוא שמע את המקרה, אמר, עליי החתונה, אני משלם את כל החתונה. אבל ביקש דבר אחד, תזמינו אותי לחתונה. השאלה, איזה שאלה. אתה מזמין את, משלם את כל החתונה ולא נזמין אותך? ודאי, אתה הראשון המוזמן. בקיצור, סמכו, ברוך השם, נתן להם סכום כסף יפה כדי לערוך את החתונה, ובאמת היו עסוקים בכל ההכנות וכו' וכו', קבעו תאריך והכל, הכל מצוין, אבל בפועל אותו שכחו, לא זכרו. יום החתונה, כבר החתן נכנסים, עושים את התזמורת לחתן, ועושים בו יקלה לקלה, וכבר נמצאים תחת החופה. ופתאום צץ לו בראש, לחתן אמר, ריבונו של עולם, איך ייתכן, אני כפוי טובה כזה, שכחתי את העשיר שמשלם את כל החתונה, ללכת להזמין אותו. אמר מוריי ורבותיי, אנחנו אמנם תחת החופה, אבל לצערי אני חייב לומר לכל הציבור, לא יכול להיות בשום אופן שבעולם, שהחופה תיערך בלעדי העשיר הזה, שהוא משלם את כל החתונה. אלא זאת, חייבים לעכב כמה דקות, אנחנו הולכים לבית שלו להזמין אותו, להביא אותו עכשיו, ונעשה את החופה. כמובן, הציבור הבין את הדברים, והלכו והתקדמו עם שירה וזמרה, עם החתן לבית של אותו עשיר. מגיעים לבית, רואים הבית חשוך, מה, כבר מאוחר, מה הלך לישון, וכמה שהם שרים מתקדמים, רואים שהבית פתוח בכלל. מה זה הבית פתוח? ככה בחושך. הם מתקרבים, קוראים, אין מענה, נכנסים לבית, רואים בחושך, מנסים להדליק אור. מה רואים? איזה מחזה רואים, רחמנא ליצלן? שהיו כנראה שם שודדים, קשרו את הבעל ואת האישה, קשרו אותם וסתמו להם את הפיות, כדי לשדוד אותם. ובאותם רגעים, אחרי שהם פתחו להם את הקשרים, הוציאו אותה, מסיפר שעכשיו היו השודדים, רצו לרצוח אותם, הם רצו איך לגנוב, רק שמעו את השירים שהתקרבו לבית, ואז הם ברחו, שזה הדלת פתוחה והכל פתוח. מה יצא? שילם חתונה וקיבל חיים. אז באו אליו לבקש ממנו תרומה בשביל חתן וכלה היתומים. אבל מי עשה טובה למי? עשה טובה לעצמו. הציל את החיים שלו ושל אשתו. הסיפורים האלה הם כל כך הרבה. זה כמו הסיפור המפורסם שמספר הרב יצחק זילברשטיין בספרו תוכי הביאו על האברך מירושלים שהוא משפחה מרובת ילדים ורק בחג הם זוכים לקנות איזה עוף. הוא קונה, בלי עין הרע, הם היו נדמה לי 14 ילדים נפשות, וקונים שתי עופות לחג, מחג לחג, בשביל לטעום קצת בשר. ככה אוכלים רק איזה קצת בקלה, משהו, דגים כלילים, וזהו. והנה, יום אחד מתקרב החג, הוא כל הזמן חוסך פרוטה לפרוטה בשביל לקנות עוף, ואחר כך עוד עוף, כדי שיהיה להם שתי עופות, שיספיק לתת חתיכה קטנה לכל ילד. והנה, בהתקרב החג, פתאום דופקת איזו אישה מסכנה על הדלת. כן, צדקה? לא, לא, אני לא רוצה צדקה. מה את כן רוצה? אני רוצה עוף, הרבה זמן לא אכלתי עוף, אני חייבת עוף. עוף, רק עוף. אני אתן לך כסף, צדקה, אני לא יכול. לא, לא, אני לא מוכנה, לא רוצה שום דבר, רק עוף. אם אתה יכול, בבקשה, אם לא, אני לא רוצה. אז כן, עוף, מה יעשה? אברך צדיק. הוא אומר, מה אני אעשה? אז לא יהיה שתי עופות, יהיה עוף אחד, מה נעשה? אני אומר, ככה כדחו הביא לי, מה אני אעשה? הולך למקרר, להביא את העוף. זה המקררים של פעם, אתם יודעים שהידית, המקפיא הוא בתוך המקרר, ויש לך ידית כזאת שנסגרת חזק. זה היה המקררים של פעם. והוא הלך, פתח את המקרר, מה הוא רואה מול העיניים שלו? הילד הקטן שלו כחול, נסגר בתוך המקרר, שיחקו מחבואים, הוא התחבא שם, ואי אפשר לפתוח מבפנים, זה לא מה שהיום יש. אז לא היה אפשר לפתוח מבפנים. וכמובן, הייתה בהלה, הזמינו אמבולנס מיד, נתן את העוף קודם כל לענייה הזאת, והלכו לבית חולים, אמרו לו עוד ממש דקות ספורות, לא היה סיכוי להציל את החיים שלו. אז עכשיו אתם מבינים מה העוף, הוא עשה טובה לאישה שנתן לה עוף, הוא הציל את הילד שלו. זה שליחים של בורא עולם. ככה צריך להסתכל על החיים. היה פעם אחד מהתלמידים בירושלים סיפר שהיה איזה אחד הפיצוצים של המחבלים במחנה יהודה, ובדיוק מישהו, אבא שלו, לפני כן, מישהו עצר אותו, מבקש ממנו, תן לי הלוואה. אז אתה יודע, לוקח עד שהוא מוציא את הכסף, את הארנק, ונותן לו ורושם וכו'. גמר לסדר את ההלוואה, ופתאום פיצוץ, אם היה לא מעכב אותו לתת הזקה, הוא היה בתוך הפיצוץ. ניצל ממש ממוות. ואני אספר, אסיים בסיפור, שבא למעשה גם סיפר רב חיים אליעזר רוזנפלד, שהוא למעשה מהמשפחה שהקימו את הבית לפלטות בירושלים, לכל מיני יתומות, כל מיני בנות שלא יכולות להיות בבתים וכו', והם היו מטפחים את הבנות. בקיצור, עשו איזה מבצע של נושא של שבת וכו', והחליט לארגן לשבת, שבת במירון עם כל הבנות. וכמובן בדרך נוסעים לקברות צדיקים, ניסו לרבי מאיר לטבריה, ואחר כך בתוכנית ניסוע למערת פקיעין, ולשבת לדבר איתם הרבי שמעון ברוחי ורבי אלעזר, ולדבר, להלהיב את כל הבנות, לרומם אותם קצת ברוחניות. הוא היה כמו אבא לילדות. כל דבר, היו מחתנים ילדות, היו עוזרים לילדות אחרי שמחתנים אותם. באותו יום חמישי שהם צריכים להתארגן לנסיעה, שהוא עכשיו בדיוק עסוק בכל הארגון וכל מה שצריך לסגור את כל הדברים, פתאום פונה לו איזה אחד המורות, אומרת, אני חייבת דחוף, 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 כסף לאחד הילדות, אחד הבנות, שחייבת בגדים. אומר לו, למה עכשיו? למה עכשיו? מה זה בוער עכשיו? אני עכשיו בלחץ מאוד גדול, צריך אישורים וכו' וכו'. אולי ביום ראשון. לא, לא, דחוף, זה דחוף עכשיו. טוב, אין לי זמן לעשות כלום כך. הוציא את הארנק, בבקשה, קחי כמה מאות שקלים, תקני לבגדים, שיהיה בעזרת השם זכויות לשבת הגדולה הזאת. נסעו בקיצור, ביום חמישי לפנות בוקר נסעו, הלכו לטבריה להתפלל בקבר רבי מאיר, אחרי זה הם בדרך לפקיעין, אחת המורות אומרת לו, הוא נוסע ברכב שלו עם אשתו והילדים, עם התינוק, יש להם תינוק גם בן חודשיים, ובדרך אחת המורות מצלצלת למנהל, אומרת לו, תשמע, בנות מאוד עירניות, למה נחכה עד שנגיע למערה בפקיעין? בוא עכשיו תכנס לאוטובוס, תעצור ותדבר איתם, עכשיו זה הזמן לדבר אותם כי הם ממש ערניות. אז הוא הסכים לרעיון, עצרו את האוטובוס, והם עצרו, ירד מהאוטובוס, עלה לאוטובוס, הוא עלה, הבן שלו הגדול עבר קדימה ליד הכיסא של הנהג, אשתו ישבה מאחורה, והנה פתאום מהאוטובוס יורדת אחד הבנות, ורצה, היא רוצה את התינוק להחזיק אותו, ולקחה אותו, לא שואלת שאלות, ישר באה, נכנסה, פתחה את הדלת, לוקחת מהבוסטר את התינוק, לוקחת אותו, מעלה אותו לאוטובוס. זה קצת חוצפה, היא לא מבקשת אפילו רשות, אבל הוא אמר, טוב, אחר כך נדבר, נטפל בדבר הזה. בינתיים הוא התחיל להרצות ולדבר רבי שמעון ברוחי, רבי אלעזר, להלהיב את כולם, ופתאום שומעים צעקות, צעקות, אנשים, כל מיני, מסתכל מה קורה, וואי, זה הרכב של המנהל, הרכב של המנהל. מה קרה? כשהם שם עצרו, קרה איזה תאונה, ונכנסו ברכב שלו, מאחורה מאחות הרכב ממש, ואשתו, שהייתה יושבת אחורה, נפגעה קשה, וכמובן שהיה צריך להיות גם שם תינוק, ושם זה לגמרי היה נמח, הילד הגדול שקם קדימה, לפחות הוא ניצל, ואשתו ברוך השם אמנם היא קיבלה נפגעה, אבל ברוך השם החלימה אחר כך, אבל התינוק ניצל למה? בגלל שהילדה הזאת היא באה ולקחה אותו, והכניסה אותו לאוטובוס. ומי זאת הילדה הזאת? הילדה שביקשה בשבילה המדריכה, המורה, כסף דחוף לקנות לבגדים. אז הוא עזר לילדה, אבל הוא הציל את התינוק שלו ממוות. לכן צופים מאזינים יקרים, פרשתנו מלמדת אותנו, אתה לא נותן, אתה לוקח. יש לנו מברקים מבורא עולם, הקדוש ברוך הוא שולח לכל אדם מברק, דופקים לך בדלת, הדפיקה הזאת תתקבל, זה מברק מעת בורא עולם, תקבל בשמחה, הוא רוצה לעזור לך, באים אליך לבקש ממך את העזרה, את הסיוע, את העצה, את מה שאתה יכול, את היכולות שלך לעזור. כל דבר שמבקשים ממך תדע שזה מברק של בורא עולם כדי לעזור לך גומל נפשו איש חסד. כל מה שאתה עושה, אתה עושה לעצמך, למשפחתך, כי זו ההגנה. אכן כל אחד ואחד צריך לקבל את הדברים האלה בשמחה, ולהודות לשם שיש להם כאלה שליחים בכלל שבאים לבקש ממך, כיוון שזה הכל כדי לעזור לך, ועל ידי זה שנתחזק במעשה חסד וצדקה, נזכה שיקוים בנו הפסוק, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. שבת שלום ומבורך.